שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי אמיר פקטור שמקליט, היי מאיה בניסן שעורכת.
היי מאזינות והיי מאזינים, אתם על תרבות עם א'.
שהוא?
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר במראשון מדבר, מספר, מאזכר את כל מה שחשוב ומעניין בתרבות השבוע. ומה קורה השבוע גילי?
אנחנו נדבר קצת על גריזלדה בנטפליקס.
חייבים?
חייב, תראה. חייבים.
חייבים.
תן לי לחשוב על זה. חייבים.
חייבים, לדבר חייבים, לראות, זה כבר...
לא בטוח.
כן.
נארח כאן את ארז קבאל, שהוא היוצר והבמאי של הטבח.
היום, היום פרק 6, נכון?
נמצאת ממש באמצע העונה השנייה שלה. ונחתום בסיבוב מהיר. מהיר מהיר.
מהיר? לא, לא יהיה כזה מהיר. יש לי מלא דברים לדבר עליהם.
מהיר איתי. אתה יודע, אני בהנדסה לאחור, כשאני מנסה להבין מה פירוש החורבן הוויזואלי שעובר עליי לאחרונה, אני חושבת שאפשר לנעוץ את ההתחלה...
למה את אומרת ככה, חורבן ויזואלי?
אני חושבת שאפשר לנעוץ את ההתחלה של הידרדרות הגרדרובה שלי.
כן.
בקיץ, ביום הולדת האחרון שלי, שקיבלתי עם חמתנה, את הכובע רחב התיתורת בצבע חרדל,
כובע ספידי גונזלס.
כובע הגרסה הישראלית לסומבררו שקנית לי.
כן.
שהסתכלתי עליה והתמנתי אותה עמוק בתוך הארון, ואז יום אחד אמרתי עצמי, אולי, ואז התמכרתי לדבר הזה שהוא למעשה באמת כאילו אדם שהולך עם... עם, עם
שימשייה ניידת.
פרגולה מעל הראש. וברגע שאימצתי את התחושה הזאת של אני נראה מגוחך, אבל כולם יכולים לקפוץ לי, זה הכשיר את הקרקע לפריט החדש שהצטיידתי בו בחורף זה. בקיצור, אני לא יודעת אם הצלחתי לחשוף אותך כבר למראה המשובב שלי במעיל האיגלו, האם יצא לך להתעכל בדבר הזה?
טרם.
תראה, הכל התחיל מזה ש... מזה שאני בעליו של כלב קשיש. עכשיו,
אשר.
אשר. אשר הוא הולך לאט, 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 וכשהוא עושה קאקי ויורד עליי גשם, והוא הולך לאט, הוא גם כאילו בעולם משלו, כי הוא דימנטי, אוקיי? הוא דימנטי מאובחן, כולל כדורים וזה, אבל כשהוא עושה קאקי ברחוב, ויורד עליי גשם אז, והוא נכנס לרגע הזה שהוא חייב ללכת, ואני מנסה לאסוף את החבילה שלו, היא מטריה ביד שלי, והוא ביד השנייה, וכנראה עסקית ברגל, הגעתי למסקנה שזה משהו פה חייב להשתנות, ואז קניתי את האיגלו. והאיגלו...
איפה רכשת? כמה עלה? איזה צבע?
אוקיי. הוא בצבע כחול אז. הוא נרכש בחנות עודפים כזה של למטייל.
חשבתי שאת צוחקת עליי.
אני לא צוחקת. והוא עלה כמה מאות שקלים, והוא באמת מין...
חנות עודפים של המטייל.
הקרוון שמבודד אותי מהעולם, שעה שיורד גשם ואני צועדת בציבור... כשאני מחוסה, למעט, זה כמו חיג'אב של מטיילים, אוקיי? למעט העיניים, יש לי מרפסת קטנה שמכסה את המצח שלי מהקפוצ'ון, או כמו שאימא שלי קוראת לו הקפושון, והוא אטום ברמה שבאמת יכולה להתחולל שואה גרעינית בחוץ, ואני לא אחוש בדבר בכלל.
הוא גם מחמם נורא שהוא רק
הוא מכסה? הוא מחמם נורא, אני יכולה ללבוש מתחתיו, כמו שאמרה מרלין בונרו, את השנל 5 שלי, ותולו, ועדיין יהיה לי סבבה.
אז קצת
חבל... הדבר היחיד...
חבל שלא לקחתי אותו איתי לאירופה, אבל כן, תכף אני אספר לך את זה.
הדבר היחיד שאני ממבטיהם של הסובבים מבינה שזה לא לוק שעובר.
ואיך את מרגישה עם זה?
אני לא יודעת, בהתחלה היה לי כזה, וואלה, לזיים שלי, נעים לי וטוב לי, אני לא נרטבת ולא צריכה לי לתת עכשיו בין זה לזה. וברגע שישבתי קצת לדעתי והחלמתי מקורונה, אז אני מודה שהפיתוי בין כמה שזה נוח לכמה מכוער אני נראית וכמה משונה והיות ואני לא גרה בכזה...
את נראית תימהונית?
אני חושבת שאני נראית קצת תימהונית. כאילו, אתה יודע, זה כזה לוק
תראו
של...
תראו את האימא אוהל.
תראו את האימא אוהל. זה נראה כזה כמו מישהי שכזה יצאה מפתח ביתה בפעתי יורקשר הירוקה להסתובב עם העדר באחו. אז כזה, רק בתל אביב.
אוקיי, אז... אני קצת מצטער שלא נתת לי את המעיל הזה לאירופה.
חבל מאוד שלא נתתי לך, כי אתה יודע מה היה קורה לך?
נו.
היית מסתובב ולא היית מרגיש כלום מהסביבה.
אז כמעט ולא הרגשתי כלום מהסביבה, כי לקחתי מעיל מיטל, שהוא בין כבשה לפוך נייד. זה היה ממש כיף. היה
מעריכה קור... את הסוגה.
תקשיבי, היה קור אימים, מינוס 4 שמרגיש כמו מינוס 8 בגלל הרוחות.
שמאלה.
כן, זה לא היה כל כך כיף. ואת יודעת, כאילו מזהירים אותך מאירופה בימים האלה, וחשוב ככה
להצניע את המגן דוד שלך,
להצניע כל סממן יהודי. ושירה ואני כבר בנינו
תחבית האף
כבר בנינו לנו סיפור כיסוי. בהתחלה רצינו לומר ששנינו יוונים, אבל אם שנינו יוונים, אנחנו לא מדברים יוונית בינינו אלא אנגלית. ואז אמרנו, אולי נגיד שאת יווני, ואני סלובני, וסיפור כיסוי.
ולכן אתם מדברים עברית, כי זה בדיוק באמצע.
לא, תכננו לדבר אנגלית, כי הזהירו אותנו, והזהירו אותנו, והזהירו אותנו. ואז בסוף אתה מגיע ושואלים אותך מאיפה אתה, ואתה משפיל את המבט ואומר, ישראל. ואת יודעת בכמה מדון נתקלנו על שם ממצאנו?
כמה?
אפס. שלא לומר, אפילו היו מבסוטים עלינו. נגיד, אני נכנסתי לחנות בגדים במראה. ואז הוא שומע ישר שהמבטא שלי אינו מקומי, מאיפה אתה? ואז אני עושה את זה, משפיל את המבט, ישראל. אז הוא צועק, ישראל! 30% הנחה.
אשכרה.
כן?
נו, ומה רכשת?
את רוצה שאני אראה לך? כאילו ככה שאני אקום? איך עוד לא שמת לב?
זה הג'ינס?
זה לא ג'ינס, זה מכנס, גילי. או מכנסיים, כמו שאומרים, אנשים מבוגרים.
זה מכנס מאוד יפה, על הרגל האחת שלך.
על הרגל האחת, בדיוק. ובכלל כאילו נתקלנו נגיד באיטלקים ובגיאורגים, כנראה שהמבטא שלנו היה מאוד אקזוטי ומאוד בולט, כי כולם שאלו אותנו מאיפה אנחנו, ואף אחד כאילו לא, את יודעת, כילל אותנו או אמר לנו משהו מעצבן, גם אמריקאים כמובן. השיא בעיניי היה בחנות התקליטים פוניקה בלונדון, שזו חנות שמי שעוקב אחרי עמוד האינסטגרם שלה, נגיד 12 באוקטובר, תורמים לעזה וסטנדינג וויד דה פלסטיניאנס וכזה, אז יכולת לדמיין שכשאני אכנס לשם, יסכלו אותי באבנים, או שיהיו לא נחמדים אליי.
יזרקו אליך תקליטוני שדרים.
או שלא ירצו למכור לי את האלבום של קית' הדסון שקניתי, וכל מיני דברים כאלה. זה כל כך אחרת מאיך שמאכילים אותנו ומנסים לצרוב את הודעתנו. זאת אומרת, במובן הזה שנראה לי, ואולי אני פה מפליג, שיש איזה מין ניסיון לצרוב תודעה כוזבת לפיה, ישראל היא המקום הכי בטוח לעם היהודי. ואני לא כל כך בטוח שזה נכון. או לגמרי לא בטוח שזה נכון.
בוא נעמיד את זה למבחן, תלבש את המעיל שלי ואז תלך לשם. Let's get to work. There's a lot of women. Don't leave the man but not the life, I swear. I know what I'm doing.
אחד הדברים שנטפליקס יודעים לעשות הכי טוב, זה גלוריפיקציה לברוני סמים.
איך הם אוהבים, נכון? אין כמו קצת ברוני סמים.
נרקוז, אל צ'אפו, גם הסדרה, גם הדוקו, גם הדוקו שמאחורי הדוקו, מאחורי הקלעים של הסדרה.
גרסת הבמאי.
כל דילר באמריקה הלטינית, שאי פעם קיבל מזומן ונתן טובין שאפשר להריח, או לאשן.
או לחמם.
או להזריק. קיבל סדרה משלו, מאוד, מאוד אוהדת, מאוד אמפתית, ולראיה, איך נפתחת הסדרה גריזלדה?
בציטוט מפי הגאון הגדול
פבלו אסקובר.
האיש
היחיד שפחדתי ממנו אי פעם לא היה איש, זו הייתה אישה, קראו לה גריזלדה. ומי משחקת את גריזלדה? סופיה ורגרה, אותה אנחנו מכירים.
ממשפחה מודרנית.
כן, וגם אגב מהסרט דה שף, שהתחבר לשיחה הבאה שלנו. ארז כבד. אבל כל עוד היא במשפחה מודרנית, בתפקיד הזה, אגב, הפסקתי לראות משפחה מודרנית אחרי העונה השלישית, התייאשתי מזה לגמרי, אבל כל
עוד היא הייתה... אני חושבת שאי פעם הייתי כזה יותר מפרק פה ופרק שם.
כל עוד היא הייתה בתפקיד המאוד מאוד סטריאוטיפי, קלישאתי, שלא לומר מרדד ומעליב, של גלוריה, הטרופי וייף של אל בנדי, ואני אומר את זה ככה, כי ככה, לא כי זה מה שאני חושב, אלא כי ככה היא מוצגת בסדרה. אז בסדר, זה עבד. אבל כשהיא באה לגלם דמות של ברונית סמים, זה פחות עובד לי, אני רוצה לומר. ואני שנייה מתעלם מהאתיקה ומהגלוריפיקציה של סחר בסמים, וסחר בנשים גם, תוך כדי, כדי להרים את כל העסק, לעשות שתי אופרציות. הסדרה לא עובדת לי בעיקר בגללה. היא לא נוראית, כמו שעשו ממנה, כמו שקראתי, כמו מה שחשבתי שאני אצפה בו, זה טרש אבל זה רץ. נכון? את מסכימה?
אני מסכימה לחלוטין, אני אפילו, אתה יודע, מהפרק הראשון נהניתי. היה לי...
כן, זה לא בלתי מענה, כאילו יש שם, יש אקשן, זה מצולם טוב, העלילה היא בסך הכל מותחת.
כן, אבל אני דווקא כן מאוד מחוברת לבעיה האתית של הסדרה, כן. יותר מבעיית הבאה הבודדה של גריזלדה.
שגם היא, את אומרת, הבאה בודדה, כאילו יש איזו הבאה אחת מובחנת שיודעת לעשות.
לא, יש לא משהו לא ברור, יש עננה שם, יש איזה בלר, טשטוש...
אני לא יודע אם היא סדרת הגבות, לא כמו מה שצריך, אולי שמו יותר מדי רימל באיפור.
יש שם כטון וחצי קונסילר
בהבחנה
שלי, זו ההבחנה שלי, לא ברור.
משהו עם הבאות לא מסתדר, וגם זה לא רק הבאות, זה גם איך שהיא מגישה את התסריט, אבל מפריע לך יותר האתיקה של הדברים, ופחות האסתטיקה.
האסתטיקה, אני חייבת להגיד שרציתי כל פעם, פריט ופריט שהיא לובשת, לרבות איך שזה נראה עליה, אם
אבל
אפשר.
אבל אין שם שום מעיל אוהל, גילי.
נכון, זה לא. ומה יהיה עליה בגשם?
מה, את רוצה את כתונת הלילה של סופיה ורגרה?
אני רוצה את הגוף של סופיה ורגרה, אם אפשר, כל היתר ייראה כבר טוב. אבל כן, אני חושבת שזה בעייתי מאוד, כל מה שקורה שם מבחינה אתית, כי זו סדרה שבאמת עושה את האמא של הגלוריפיקציה לעיסוק לא משהו. וגם הניסיון לצייר אותה כאיזושהי גיבורה
פמיניסטית.
גיבורה פמיניסטית, אני לא יושב לי טוב. אני חושבת שבעייתי מאוד להעמיד גיבורה שהיא כל כך נערצת על הרצחנות שלה ועל הערפול המוסרי שהיא לוקה בו, וכן, זה מאוד הפריע לי.
בשם מוסר, כן, בשם זה שהיא רוצה שהילדים שלה יגדלו עם ביטחון כלכלי.
כן, היא מסורה מאוד, זה כל הסיפור הרי, ולכן היא נותנת בראש שם עם קוק, שמשנה את מדרום אמריקה.
על ידי נשים בזנות שמחביאות את זה בחזייה שלהן, כן? והיא מביאה אותן מקולומביה לאמריקה כדי שיתחילו לעבוד באמריקה.
זה לא בדיוק גאולה של נשים ולא בדיוק הצלחה כלכלית
אפילו
מסעירה.
אפילו לא דרך חביבים, אני חייב לומר.
נכון, ולכן אני אומרת, כל עוד הסתכלתי על זה ורק חמדתי את המלטחה שלה ודברים אחרים, זה סבבה.
אז תשמעי, אני חצי חולק עלייך, כי כאילו, את צריכה את נטפליקס בשביל שיעשו לך את השיפוט המוסרי להאם...
לא, ברור שאני לא.
האם זה בסדר או לא, מעצבן אותך שכאילו, הם מהללים ומעללים אותה, זה כאילו, העיקר שזה יהיה טוב. זאת אומרת, נגיד, מנרקוס, שעשתה, היא כאילו מתחה ביקורת על פועלו של פבלו אסקובר, אבל היא גם מאוד מאוד, הייתה לו אידיאליזציה, גם לאיש וגם למפעל חייו. עדיין נהניתי. זאת אומרת, זו הייתה סדרה טובה, זה היה מותח, זה תיאר בצורה יחסית מהימנה את מה שקרה בקולומביה בשנים האלה, אבל זה גם עידן אחר של נטפליקס. פה רמת הגימור היא קצת מתחת לנרקוס. טוב, זו גם אישה, מגיע לפחות.
30% פחות.
כן, זה 30% פחות מנרקוס. נגיד, ברמת, אפילו פחות, ברמת איכות הגימור. באמת שמפריע לי האיך, מה פחות מפריע לי? כאילו, וזה נדמה לי גם שכולם שם מסביב מלועקים נורא טוב. כל התספורות מלט המטולטלות האלה.
וכל החזה החשוף הזה עם המון זהב עליו.
זהב וטלטלים גם.
זהב ומעט טלטלים. כן, בכל זאת זה, אתה יודע.
במיאמי התנהג כמו מיאמאי?
כנראה שזה הסיפור, אבל כן, אני חושבת שאם כבר היה לך את כל הסתרות האלה על ברוני סמים, אז העובדה שמדובר הפעם בברונית סמים לא מחזיקה עוד סדרה.
אני ראיתי 3 פרקים, אני לא יודע, כאילו... אני יכול לראות את עצמי בלילה קר, לוחץ פליי, אבל אולי יש דברים יותר טובים לראות.
נראה לי כאלה.
כל מנה יש את הרגע שלה. שאיבים, שחייבים לאכול אותה עכשיו. את זה אני רוצה להשיג על הצלח. תוח מקום, זה לא דומה לכלום.
מה אתה צריך ממני?
ומה אתה יכול לתת? אנחנו טובים ביחד.
מה עושים?
מההתחלה.
אנחנו ממש בעיצומה של העונה השנייה של הטבח, שעליה לא דיברנו עד עכשיו, כי חיכינו לארח כאן את ארז קבאל, התסריטאי והבמאי. היי ארז.
אהלן.
כיף שבאת, תודה שבאת.
כיף שהזמנתם.
בוא נדבר טיפה על הקשר שלך בכלל לעולם הזה. אני יודעת שאתה בעצמך היית במטבח, טבח, אבל לקח לך הרבה שנים להגיע לזה, יחסית הרבה שנים להגיע לזה ולכתוב על זה.
לחזור לזה, כן. האמת שאף פעם זה לא נראה לי כמו עולם שכאילו, כשמדברים על עולם לסדרות טלוויזיה ועולם מותח וזה, אז מה, כאילו, מה מותח במטבח? כאילו, בתי חולים, משטרה, בתי משפט, זה כאילו מקומות שיותר הגיוני וקל למצוא בהם את הדרמה. במטבח, יהיה זוקיני, לא יהיה זוקיני, ישב כאן ככה, לא כאן ככה, זה תמיד היה נראה לי נורא לא מעניין ולא דרמטי. ולא יודע, כנראה הייתי צריך כמה שנים טובות להתרחק מהעולם הזה, וגם לחוות בעצמי דברים שלא קשורים למטבח הזה, כמו משבר אמצע החיים וכל מיני דברים כאלה, בשביל לחזור לעולם הזה ולנסות למצוא מה מעניין בו, מעבר לדרמה כאילו של כן תצא מנה, לא תצא מנה, שף יהיה ככה או לא יהיה.
איך מצאת את העניין שלך מחודש בתוך זה?
זה התחיל דווקא מהדמות של גורי, מהדמות של נמרוד, מאיש שמוצא את עצמו באמצע החיים, צריך להתחיל מחדש, או רוצה להתחיל מחדש, ומוצא את עצמו מתחיל במטבח, מגיע למטבח קצת בלית ברירה, וממציא את עצמו מחדש בעולם הזה. אני חושב שזה לי באופן אישי נגע בשאלות של קצת גבר בן 40. יש את התיאוריה שאומרת שבעצם הזיכרון הגנטי שלנו זוכר שאנחנו לא אמורים לחיות אחרי גיל 40. במשך מיליוני שנים או עשרות או מאות אלפי שנים, האדם חי עד גיל 30 ומשהו 40, והוא מת. והיום בגיל 40 אנחנו לפעמים אפילו ממש בתחילתם. ואדם קם בבוקר בגיל 40, והגוף שלו אומר לו, סליחה, למה אני חי בעצם? למה אני קם? ואדם צריך להתחיל לענות על זה. זה הייתה קצת הנקודת מוצא של העונה הראשונה. זאת אומרת, גבר קם בגיל 40 ואומר, אוקיי, למה אני פה? מה יש לי עוד לתת ומה עוד יש לי לעשות? וככה נולדה הדמות של גורי.
אבל במידה מסוימת זה גם הדמות של דורי, שהוא כזה שף בדיוק אחרי הפיק שלו.
בדיוק,
ממש
כן.
ממש שנייה אחרי, הוא עוד לא לגמרי סגור, הוא כבר מרגיש את זה, אבל כאילו יש שם באמת חבורה כזו של גברים נורא מוצלחים, אבל נורא במין תחושה שהם כזה פספסו, או פספסתי.
חד משמעית, כן? בדיוק זה, זאת אומרת, ומה שהם אותי אז עניין זה לראות כאילו את הפער בין שני האנשים האלה, אחד שלכאורה הצליח מאוד ויש לו הכל ויש לו כסף ומימש את עצמו מקצועית, ומעט הגבר שיש לו פחות ומתחיל מחדש ומתחיל מאפס, ויש משהו במטבח גם שהעבודה המשותפת מייצרת או בעצם מבטלת פערים נורא מהר, זאת אומרת האדם, האחרון הטבחים והשף נמצאים באותו מקום, עובדים ביחד. ברמה זו או אחרת, ויכולים להתקרב גם, ולמצוא את עצמם אפילו כמעט מיודדים. אז הקשר והפער בין שני האנשים האלה, זה מה שהוליד את העונה הראשונה של הטבח.
אחד הסממנים של העונה הזו, וגם, זאת אומרת, של העונה הקודמת וגם של העונה הזו, אפשר כבר להגיד, הסממנים של הסדרה, היא שמעבר לעיסוק הדרמטי והחלל ושני הגברים, בגיל העמידה, היא גם נורא מדברת את הדיבור. זה משהו שהיה לך חשוב, זאת אומרת, זה נשמע לי לפחות שיש לך אוזן נורא טובה, גם לשפה של מטבחים, וגם לשפה של המיליה.
לא באמת חלק מהמיליה הזה, אבל אני כן מפלרטט איתו. בעצם עבדתי, הפסקתי לעבוד במטבחים לפני 15 שנים, אבל זוגתי עדיין עיתונאית אוכל, ויש תוכן שקשורה באוכל, וחלק מחברי הטובים ביותר הם עדיין שפים. אני מאוד מאוד אוהב את העולם הזה, כמעט באותה מידה שאני לא סובל אותו.
קראתי איפשהו שיש לך לפעמים חלומות בלהה שחסר כוח במטבח ואתה נקרא להשלים את הצוות.
כן, אז היה לי סיוט כזה חוזר אחרי הצבא, כמה שנים לקח לי להשתחרר מזה שקוראים לי לחזור לצבא, וכן, עד היום יש לי לפעמים סיוטים שאני צריך לחזור למטבח.
15 שנה זה בדיוק לפני חציית הרוביקון של הקולינריה הישראלית, רגע לפני שעולה מאסטר שף, רגע לפני שכולם פה מתחילים לצלחת בתוך הבתים שלהם.
להגיש סלטונים גם בבית.
כן. כן, זה עולם שהתפתח נורא נורא מהר, ובאמת לפני 15 שנה הוא היה מאוד 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 צעיר, בתולי ודל אפילו. בשנים האחרונות זה התפוצץ, זאת אומרת, כשאני התחלתי לעבוד והלכתי, אני הייתי הולך לאכול, כשהתחלתי להיות טבח, בתחילת שנות ה-2000 הייתי סטודנט, הרווחתי לא רע יחסית לסטודנטים, כי הייתי טבח לא רע, ואז הייתי הולך לאכול, אבל לא היה איפה לאכול. אז הייתי הולך כל שבוע, היינו הולכים למסעדה חדשה, רפי כהן פתח פתאום מסעדה, אז היינו הולכים לאכול אצל רפי כהן, אבל תוך
49 שקלים עסקי צהריים.
אבל חלק מה, גם משהו שאתה מתאר מאוד יפה בסדרה, חלק מהעולם הזה של לילה ומטבח ושפים שנמצאים הרבה ביחד, זה גם העניין של האוכל וגם עניין של שתייה וגם עניין של סמים שכולם שם עושים כל הזמן. היה לי בראש ברגע שאמרת שלא הבנת מה מעניין בקולינריה כדי לייבא אותה למסך, אמרתי עצמי, אבל זה כזה עולם שמלא בתענוגות, כאילו זה ברור שדברים מעניינים יקרו שם. וגם אני חושבת שאולי זה הזמן להגיע לעונה השנייה ולהתפתחות הדרמטית הזאת של אוקיי, הם פותחים מקום חדש. העונה הראשונה הייתה נורא מזוהה עם הרברט סמואל, והפעם באמת התחלתם לספר לנו קצת על התהליך הטכני הזה.
אם העונה הראשונה עוסקת בשני גברים ששואלים את עצמם למה הם קיימים בכלל ומנסים להצדיק את הקיום שלהם, אז העונה השנייה היא מתחילה מאיזו הבנה של בעצם אני גבר לבן בן 45, אני יכול להיות נשיא ארצות הברית באותה מידה, זאת אומרת, אני בעצם שולט בעולם. רוב האנשים החזקים והמשפיעים ביותר בעולם הם גברים לבנים, סליחה שאני אומר את זה, אבל...
כן.
כן, כן. ואתה פתאום אומר, אוקיי, רגע, אני יכול. אני יכול, מגיע לי, אני רוצה. אז העונה השנייה מתחילה באמת ממקום של שני גברים שחושבים שזה הזמן שלהם ומגיע להם עכשיו ורוצים לקחת את מה ששלהם. אני חושב שמשלב די מוקדם ידעתי שאני רוצה לעשות עונה על פתיחה של מסעדה, שתעסוק כמעט כל העונה כולה עוסקת בפתיחה של המסעדה הזאת. זה לא פשוט לפתוח מסעדה, זה לא פשוט להפיק פתיחה של מסעדה, זה די גיהנום אפילו, אבל תהליך מרתק של גם עבודה למקום ועבודה לתפריט ובמידה מסוימת זה, מסעדה היא קצת העונה השנייה שלי, זאת אומרת, לעשות עוד פעם משהו, להתחיל מחדש, משהו שכבר עבד ברמה זו או אחרת, ועכשיו לנסות להמציא את זה מחדש, מבלי לאבד לגמרי את מה שאהבתי או עבד בעונה הראשונה, והסיוט של תקליט שני בקיצור, על זה זה קצת הסיפור הזה.
יצאת לדרך עם ארק לעונה אחת, כאילו, ואחר כך נראה מה יקרה, או שהיה לך בראש את הסיפור?
האמת שבעונה הראשונה יצאתי לדרך בלי כלום. ממש, ממש בלי כלום. לא ידענו, אורי דאבוש ואני, שעבדנו ביחד על העונה הראשונה, לא היה לנו מושג מה קורה מפרק לפרק. זאת אומרת, כתבנו כל פרק בלי שום ידיעה מה קורה, וזה היה גיהנום. אבל זה גם היה מעניין, כי לצאת לדרך בלי לדעת לאן אתה הולך, יכול לקחת לכל מיני מקומות מעניינים. שילמתי על זה אחר כך מחיר בעריכה, שהייתי צריך לסדר ולתקן כל מיני דברים, אבל היה משהו נורא כיף בגילוי הזה, של לא לדעת לאן אתה הולך. בעונה השנייה הייתי אחרי בערך חצי שנה של התקף חרדה, של מה אני עושה עכשיו בעונה השנייה, והמון המון התבלבלויות עם עצמי, כן היה לי ארק יותר ברור. זאת אומרת, ידעתי כבר פחות או יותר לאן אני רוצה ללכת. לקח לי הרבה זמן, אבל...
המון הבנתי. התבלבלויות כמו דורי, שלא סגור לעצמו מה הוא רוצה להגיש, ומגיע פתאום ערב לפני ארוחת הטעימות של המסעדה החדשה שלו, ואומר, מי רוצה לאכול את זה? זה סתם, זה לא טעים.
כן, כל מה שעובר על דורי בהקשר על זה, גם על נימוד, אבל בעיקר על דורי, כל מה שעובר עליו בצורך להמציא את עצמו מחדש, ולהיות מעניין ולהיות רלוונטי, וגם בעיקר שמשהו יעשה, יעניין אותו, ויהיה רלוונטי עבור עצמו. זאת אומרת, הוא אומר שם פרק, כשרגע לפני הפתיחה הוא אומר, האוכל הזה לא אומר לי כלום. אז התחושה הזאת היא שזה לא אומר לי כלום, היא תחושה מאוד מאוד מוכרת.
גם הוא מין טיפוס כזה, שגם ממצא נורא מהר ומשתעמם נורא מהר, מאוד ילדותי ואגוצנטרי במובן הזה, אבל גם כאילו איכשהו אינדירינג, וזו דמות ממש, אני מניחה שהיה קשה לכתוב אותה, וקשה גם כאילו במובן מסוים לחמול עליה, כשאתה רואה אותה הוא מעצבן קצת. מעצבן במובן הטוב כאילו שהוא מעורר. ואני תוהה גם באמת לגבי העונה הזאת, אתה יודע, אני חושבת שהדבר העיקרי שנאמר על הטבח בעונה הראשונה, לא יודעת אם נאמר, אבל זה משהו שהיה ברור שלוקח לצופים הרבה זמן להבין מה הם רואים, ולהתרגל לקצב שלה, כי היא הייתה אחרת, באמת הדמויות שם היו כזה משהו שאתה צריך להכיר, והקצב שלה היה שונה, וההתרחשויות שלה קרו באיזה מימד משל עצמן, ואני תוהה אחד באמת איך מעצבים את כל היקום הזה, את כל הדבר הזה, ואיך מביאים אותו באמת איתך לעונה שנייה. הם אנשים שאתה מכיר? זו השאלה.
כן, חד משמעית.
הם אתה בעצם?
הוא אמר, אבל בעיניי זה מעניין, כי העונה הראשונה התחילה עם נמרוד. זאת אומרת, בעונה הראשונה, ולדעתי זה גם ניכר בנקודת המבט של הסדרה. זאת אומרת, שהעונה הראשונה, הפוקוס יותר על נמרוד, כי אמרת, הרגשתי כמו נמרוד, והעונה הזו יותר דורי. זאת אומרת, גם יש לו טיפה יותר לב.
נכון, זה מה שבעצם רציתי להגיד. יופי. הפתיח הזה.
כן, אני מניח שכן. זאת אומרת, כל הדמויות שאני כותב זה דמויות שאני מכיר. אני לא יודע להמציא דמויות. בטח דורי ונמרוד, אבל גם כל שאר הדמויות זה אנשים שאני מכיר, ובחלקם זה דברים ש... זאת אומרת, בחלקם זה אני או האנשים המאוד קרובים אליי. כן, דורי, אני מכיר אותו טוב. את הקטנוניות, את האגוצנטריות שלו, את הילדותיות, כאילו, כן, מאוד מזדהה.
גם גחמתיות כזו, כאילו בשנייה הכל יכול להתהפך ולהשתנות, כי בא לו.
הוא מזכיר לי...
כי הוא יכול גם.
הוא ממש מזכיר לי שני שפים שאני מכירה. פשוט את הטיפוס. שני שפים שאני מכירה הם כאלה.
אחד אני יודע, שאני נדבר אחר כך.
סבבה.
האמת שהיו לא מעט שפים שפגשתי לאורך הדרך והתייעצתי איתם והיו חלק מהתהליך. כולם הרגישו שזה עליהם. כולם הרגישו שזה ממש מדבר עליהם ועל הקשיים שלהם. אני חושב אבל בסוף זה מדבר על אנשים...
כמו שבחזרות כולה נינה.
בדיוק, בדיוק. זה... כן, זה בסוף, אבל זה אנשים אנשים שהם גם יוצרים, והם גם מאוד מאוד סמכותיים, ויכולים להרשות לעצמם, והם סוג של דיקטטורים שיכולים לעשות מה שהם רוצים, ולכן הם גחמתיים.
גם מפלצות אגו, וגם חסרי ביטחון עצמי באופן, אתה יודע, שמוצאים מהדעת.
על מי את חושבת, גילי?
אבל...
אבל האמת היא שיותר, כאילו זה, יותר משהדמות של דורי מבוססת על שפים, היא מבוססת על כל מיני אנשים שפגשתי בחיי, כמובן גם על עצמי, ועל המון אנשים מתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בארץ, כאילו זה הרבה פחות על שפים מאשר על יוצרים באופן כללי, שהם גחמתיים. אני חושב שזה נכון לגבי כל היוצרים, גחמתיים, ילדותיים, אגוצנטרים, חסרי ביטחון ועם עודף ביטחון בו זמנית.
איך שיתוף הפעולה מהסצנה? הקולינרית.
נראה לי, הם מתים על זה.
כן,
כאילו, על זה מעניין. אתה אומר למישהו, תשמע, אני הולך לעשות name drop של השם שלך בפרק הזה, יהיה משפט שיגידו ירון?
במקרה של ירון, לצורך העניין...
שלב, נכון?
בדיוק, לצורך העניין ירון, אז את ירון לא הכרתי לפני. קראתי קצת רעיונות איתו, שמעתי עליו סיפורים, הכרתי הרבה מאוד אנשים שכן עבדו איתו, אבל לא היה לי שום דבר אישי עם ירון, ודווקא הכרתי אותו בין העונות. אחרי שהעונה הראשונה שודרה, אז אני לא זוכר בדיוק איך נוצר הקשר, אבל נוצר בינינו קשר, והתיידדנו קצת. הוא האשים אותי שגנבתי לו ממש דברים, למשל את המרינות, אני חושב ככה קוראים להם, מהעונה הראשונה. אז זה ממש גנבתי לו אותם, יכול להיות. למרות שאני הכרתי גם כאלה בקיימי כטבח. ירון הכרתי אותו כאמור אחרי העונה, והוא היה סופר, סופר חמוד ומפרגן, וכמובן היה לו מה להעיר ומה להגיד וזה, אבל בגדול קיבלו אותנו מאוד יפה, בעיקר אחרי העונה הראשונה. בעונה הראשונה אף אחד לא כל כך הבין, גם יס לא כל כך הבינו, זאת אומרת, אף אחד לא כל כך הבין מה אנחנו עושים.
אני חושב שבחברת הפקה הבינו, זאת אומרת, ונתנו לכם את ההשראה לעשות את זה.
כן, הם אהבו, זה היה כתוב טוב. אני מרים לעצמי רגע, אבל זה היה כתוב טוב, היה כיף לקרוא את זה. אנשים לא כך הבינו, קראו את זה. אני זוכר שגם, אפילו אחרי שצילמנו, אני זוכר, גורי ניסה פעם להגיד על מה הסדרה, או להגיד אותה במשפט, הוא לא כך הצליח. בעקבות התסריטים שהיה פשוט כיף לקרוא אותם, אמרו, אוקיי, אז עכשיו תעשו את זה.
כן, הצד השני של הפרגון, זה שנגיד, הביקורת, הכי הרבה שמעתי ביקורת, על באמת ה-name dropping. זאת אומרת, מי שלא חלק מהעולם, כל הזמן מרגיש שהוא לא מפספס, שמדברים לו מעל הראש, שלמה צריך שלושה שפים במשפט אחד, זה משהו שאתה שומע, זה משהו שקיבלת.
כן, אני שומע את זה. כאילו, ה-name dropping זה באמת, כאילו, name dropping זה קצת מונח קצת מבאס, אבל הרצון של הסדרה היה תמיד להיות משולב בתוך העולם האמיתי. לי זה תמיד נורא נורא חשוב להיות אמיתי וכנה, ולהיות נטוע באיזושהי מציאות. אני לא מנסה לחכות את המציאות בשום צורה, אבל נורא חשוב לי כן להיות בתוכה.
כן, זה לגמרי סיפור שיכול להיות.
לא אמרתי את זה חלילה כאלבון או ביקורת. אני מתייחס לזה דווקא כמשהו של מיליה. כל מיליה שאתה שם אותו, תשים חמישה אנשי תקשורת ביחד בחדר, אז השיח שלהם יהיה סביב זה. תשים, אני לוקח את זה מהעולם שלי, נגיד, של די-ג'יי. אנחנו בלתי נסבלים, שמים אותנו חמישה אנשים בחדר, אי אפשר להבין מה אנחנו אומרים. אתה כן צריך לשחק איזשהו משחק כפול, כדי מצד אחד לפתוח צוהר לעולם הזה למישהו לא בתוכו, ומצד שני להיות אותנטי לתוך העולם ולשיח ולדיבור, ואני חושב שהדיבור בתוך הסדרה, הוא חלק מהכוח שלה. זאת אומרת, אני לא מתייחס לזה כרועץ. בעיניי זה חלק מ... זאת אומרת, זה דווקא אות לאותנטיות שלה, ושהיא באמת מדברת את הדיבור, במובן הזה.
בסדר, אנשים לא אוהבים name dropping, או כן אוהבים name dropping, זה כבר עניין שלהם. מבחינתי זה חלק מלהיות אותנטי, ולהיות מחובר לעולם שבו אני מתעסק. אם לחזור בעצם לשאלה הראשונה של גילי, לי היה מאוד חשוב מלכתחילה, לא בשום צורה, לא לשקף את העולם הזה בצורה זוהרת, ולעשות לו, להפוך אותו לסקסי במקומות שהוא לא סקסי, כי זה עולם מגעיל עם אנשים קשים, שעובדים מאוד מאוד קשה. מצד שני, אני מאוד 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 אוהב את העולם הזה. זאת אומרת, אני אוהב, כמו שאמרתי, אני אוהב ולא סובל אותו באותה מידה.
אבל כן זרקת לתוכו, זה משהו שכן היה לי חשוב לשאול אותך, על הליוקים של נשים. הגברים שליהקת, הם נראים כמו אנשים.
נכון.
והנשים שליהקת, הם נראות כמו אלות. וזה...
את מתכוונת לרותם סלע ודנה פרידר?
למשל, אפילו, מה זה אפילו? קרנברגר היא על אישה, היא פייפייה, היא כאילו האישה הסבירה והרגילה של נמרוד, אבל היא דוגמנית. יעל אלקנה היא אחת הנשים היפות, זאת אומרת, יש איזה איפה ואיפה בליהוק, ואני חייבת להגיד שאם יש משהו שבעיניי כזה דוקר לי את העין, זה העובדה שיש שם מעט מאוד נשים אמיתיות.
אני קודם כל מקבל את הביקורת הזאת בהכנעה. אני חושב שהאיפה ואיפה היא בעולם בכלל, ולא רק בסדרה. כשניגשים ללהק נשים, בטח בגיל הזה, אז רוב השחקניות בגילאים האלה הן נשים מצודדות. סליחה שאני אומר את זה. וגם רותם נבחרה כי היא שחקנית נפלאה.
לא, הן כולן שחקניות נהדרות. אני לא, בכלל לא, האחד לא מעיד על השני.
אף אחת מהן אינה סופיה ורגרה בגריזלדה. נאמר זאת כך.
זה נכון, אני מקבל את זה גם במובן שהיה לי חשוב שהגברים, גם דורי וגם נמרוד, ישבו את הקריזמה שלהם לאו דווקא מהמראה החיצוני שלהם. אז בהקשר הזה אני מודה שזה, שחיפשתי גברים שהם לאו דווקא פריטי פייס. לגבי אנשים, זה נכון שליאקנו נשים, כולם יפות ונהדרות, אבל הם קודם כל נבחרו על פי יכולות המשחק שלהם, וכן בעונה השנייה זה כבר השתלב במידה מסוימת עם הדמות של דורי, בלי לעשות ספוילרים לסיפור שלו עם דנה פרידר, שהיא מאיה השותפה שלו, זה קצת העולם שלו, נשים יפות.
כן. שאלה קצת מפנים הסט שאולי מעניינת רק אותי. נמצאים לך בשני התפקידים הראשיים, גורי אלפי וגל תורן. גורי כבר ביים את גל תורן באחיות המוצלחות שלי. פתאום הם ביחד נמצאים באותו לבל, צריכים לקבל הוראות ממך. איך זה עובד?
וואו, זה עבד מעולה. גורי הוא הטים פלייר האולטימטיבי.
הוא היה פה אחרי העונה הראשונה.
הוא טים פלייר מדהים, הוא כאילו עושה כל מה שצריך, כל מה שתגידו לו בהתראה של רגע. הוא מגיע, הוא נהנה מזה, אני חושב. זאת אומרת, חלק ממה שהופך את הדמות, הוא מאוד מאוד אוהב לשחק את הדמות הזאת, והוא מאוד מאוד אוהב להתמסר כאילו לתהליך. לא היה שום עניינים כאלה, להפך, זה רק עשה טוב, כי גם גורי וגל ביניהם הם חברים, הם מכירים טוב אחד את השני, זה עשה רק טוב.
אז הדינמיקה שרואים על המסך היא גם כאילו...
אמיתית לגמרי, האמת שזה כאילו היה לנו סט של אנשים מאוד מאוד מחוברים, רואים את זה בפרק 3 של העונה הנוכחית, שעומר מגיע לתפקיד אורח, והיה נורא כיף, פשוט תחושה של עומר קרא לזה מילואים, אני לא יודע, אני אף פעם לא עשיתי, אבל היה נורא נורא כיף.
אתה כזה על המזוודות כרגע, נכון? בדרכך לפרויקט הבא, נכון. אתה יכול לספר לנו קצת?
אני ואנחנו בעצם, כי חלק מהצוות של הטבח, גם גיא רז הצלם ושונית המנהלת האומנותית, נוסעים יחד איתי, אנחנו נוסעים לאנטוורפן, לצלם סדרה שנקראת קוגל, שהיא...
שוב אוכל.
שוב אוכל, הפעם אוכל לא טעים.
הטבח היידי.
כן. הפעם אוכל מאוד לא טעים. אנחנו הולכים לפתוח מסעדה באנטוורפן, וזו בעצם סדרה שהיא ספינוף לשטיסל.
גדול.
ספינוף פריקוול אפילו. זה פריקוול לשטיסל, זה הדמות של נוחם וליבי שטיסל.
איזה יופי.
וקורותיהם באנטוורפן.
נוחם זה ססון גבאי, נכון?
ססון גבאי והדס ירון.
איזה יופי.
כן, ויונתן נידורסקי, היוצר של שטיסל, כתב, אחד היוצרים של שטיסל, כתב את התסריט, ואנחנו ממש עוד שנייה מתחילים.
איזה יופי.
כמה הצטערת על השם שבחרת לסדרה אחרי השבעה באוקטובר? שעכשיו צריך לנקד את זה, ולכתוב בסוגריים דה שף, וכאילו...
אז קודם כל הצטערתי על השם של הסדרה עוד קודם, כשהיה צריך לתרגם אותו לאנגלית. כי דשף זה שם שלא אומר שום דבר, והטבח זה כן בעיניי, זה כן שם עם משמעות מאוד ברורה. בעצם השם נולד מריב שפעם היה לרושפלד ולמאיר אדוני, איזה ריב באינסטגרם אני חושב שהם רב, אני כבר לא זוכר על מה.
כלומר, אני לא שף, אני טבח.
בדיוק. ואז החלטתי, שם נולד השם הטבח. הוא אמר, אני אחרי ולפני הכל אני טבח. אז מאוד אהבתי את הטבח. ואין טבח באנגלית, the cook, זה לא משהו, זה לא עובד, זה כנראה גם כאילו, בעצם מי שמבשל בבית הוא is cooking, ואם אתה אבל במסעדה, you're chefing, אז the chef זה שם נורא נורא מבאס. אז כבר אז הצטערתי על השם.
למה לא הדוב, נגיד? סליחה, זו הייתה שאלה...
חיכיתי.
זו הייתה שאלה הבאה שלי, כאילו.
חיכיתי לשאלה, מתי יגיע התאום שלך נגד הדוב.
תגיע דוב עלה.
כן.
אני חייב לשאול, באמת, מה... כבר הטבח בחוץ, וכבר יש את הסדרה, ופתאום מיולו אפקס דיסני מפילים את הדבר הזה, והעולם מתהפך, כולם על זה. פתאום זה נהיה הדיבור. בא לך להגיד, אבל אני הייתי פה לפני.
זה כל מה שבא לי להגיד. זה בעצם כל מה שרציתי להגיד. זה התחיל כבר, אחרי העונה הראשונה, אני שמעתי פודקאסט של דיוויד צ'אנג, השף האמריקאי, שדיבר בהתרגשות על הסדרה, שפעם ראשונה מצליחה להביא את המטבח בצורה אותנטית ואמיתית, והוא לא הרגיש. וכן, ואני צעקתי, פאק יו, כאילו... אני הייתי קודם.
מה המייל שלך? אני אשלח לך.
וכעונש עכשיו מופוקו בקשיים, שתדע.
אוף, אני שמח לשמוע. כי כמובן אין שמחה כשמחה לעד. אני לא ראיתי, הדוב. אני ראיתי את שני הפרקים, אני נשבע לכם, אני ראיתי את שני הפרקים הראשונים של הדוב. זה יצא אחרי העונה הראשונה, שאני כבר התחלתי לכתוב את העונה השנייה, בעצם. מושיקו גמליאלי, השף שהוא... כמעט שותף לסדרה שלנו, שלח לי את הפרקים.
והוא גם מעין כוכב עורך כזה, זאת אומרת, מדי פעם הפרצוף שלו צץ בפריים.
זה הסדרה של מושיקו.
הכי טוב שלך עד עכשיו, הכי נקי.
סדרה על מושיקו, בעצם כל הסדרה הזאת נועדה רק להרים למושיקו, אין פרק שלא מדברים עליו. אז כן, אז מושיקו שלח לי את הפרקים של הדוב, וכשהתחלתי, את האמת שהתחלתי, נהניתי, אבל... הייתי באמצע ניסיונות להבין איך אני מצליח לכתוב עונה שנייה, וזה היה לי הרבה הרבה יותר מדי בשביל שאני מסוגל להכיל עוד משהו.
ואז גם העונה השנייה שלהם, זה על פתיחת מסעדה.
כן. ואז פשוט סירבתי לראות את זה. זהו, כאילו החלטתי שאני לא החלטתי, לא הייתי מסוגל, ניסיתי כמה פעמים, הבאתי את עצמי ממש להסתכל על זה, ולא הייתי מסוגל לראות את זה. אבל אני מניח שעכשיו, אחרי שהעונה הזאת היא...
במטוס.
יכול להיות.
בדרך לקיגל. מתוק או אתה פוחד מה אגב?
העניין הוא כאילו אמור להיות השילוב, שזה אמור להיות משהו מתוק עם פלפל שחור. אני לא מבין את זה. זה משהו שאני לא מצליח להבין.
אולי נוחם יראה לך את קסמו של הקיגל. קיגל? קוגל?
קוגל זה היטריות וקיגל זה פשטידה פשוט. וקיגל זה פשטידה קטנה. זה יכול להיות מכל דבר. סליחה.
דווקא על פשטידות, את יודעת דברים.
מתעוררת. אמרת פחממה, חזר לי הצבע על הלחיים.
באנטוורפן דווקא הקיגל המקומי המפורסם הוא קיגל תפוחי אדמה.
נו.
כן.
זה וריאציה על, איך קוראים למאפה הזה עם הדפי תפוחי אדמה?
גרטן.
גרטן, אז כן. זה וריאציה על גרטן.
כן, אפשר להישאר בגרטן, זה נראה לי...
גם אפשרי.
עובד מספיק טוב.
ארז קבל, תודה שבאת.
תודה רבה.
היה מה זה כיף.
תודה, תודה.
יש לי עוד מלא שאלות, אז אולי בעונה שלישית, או אחרי קוגל, או נראה כבר.
יאללה, בשמחה, מתי שתגידו. I don't remember
anything. It was mailed to the police station while you were still in hospital. Maybe it's time you find out who you really are.
ניב, סיבוב מהיר.
קדימה.
יאללה.
את רוצה שנפתח אותה עם התייר?
אנחנו לדעתי צריכים לפתוח אותה עם התייר, העונה השנייה.
העונה הראשונה של התייר הייתה אחת הסדרות שהכי אהבתי כשראיתי אותן. קופרודוקציה בריטית-אוסטרלית בכיכובו של ג'יימי דורנן.
כן, יש תפי איזה מכוער.
כן, זה לא... מה לא בסדר בפרצוף שלו?
משהו מאוד, הוא יפה מאוד. זה מה שלא בסדר.
כן, הוא גם יפה בפרצוף וגם חתיך בגוף.
ממש, זה שילוב יפה.
אז העונה הראשונה, נתקצר את זה בשנייה. ג'יימי דורנן מתעורר, הוא לא יודע מה שמו, הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה העבר שלו, הוא לא יודע מה קורה סביבו.
הוא עבר ספק תאונה, ספק משהו אחר, הוא פשוט לא יודע.
כן, ועכשיו הוא יוצא בערבות אוסטרליה, הוא יוצא למסע לגילוי עצמי.
עכשיו, גם המיקום שלו בערבות אוסטרליה הוא משהו חריג, כי הוא לא יודע איך הוא הגיע לשם. זה כל כך חור שאין לדעת מה הוא חיפש שם, מי תקע אותו שם, איך הוא התגלגל למקום, וכשהוא מנסה לצאת לאותו חיפוש עצמי.
כן, הוא לא כל כך אוהב, בפרק השישי כשהוא מגלה מי הוא, הוא לא כל כך אוהב את מה שהוא מגלה. וככה זה נגמר, וזה נגמר, אני יודע, זה הופך אותו פתאום מגיבור לאנטי גיבור. לא יודע את מידת הטרגדיה שאת רוצה לשים עליו, אבל זו הייתה עונת טלוויזיה נהדרת, 6 פרקים, כל אחד מהם גם מותח, גם מצחיק, יש שם כאילו הרבה מאוד הומור, משוחק אדיר, אחת הסדרות שהכי אהבתי,
וגם הסיידקיק שלו, השוטרת הצעירה,
שאת זוכרת מאיפה היא? היא שיחקה בדמפלינג עם ג'ניפר אניסטון, שהיא אימא שלה שכל הזמן רוצה שהיא תרזה.
לא זכרתי את זה.
והם הופכים לנאהבים כאילו כנגד כל הסיכויים, ויש שם גם משהו נורא רומנטי, מאוד חזק. ואז העונה השנייה היא סדרה אחרת לגמרי.
לא, היא פשוט סדרת מתח מהוקצעת, בריטית, אפלה וקודרת.
בעיניי יש בה משהו כאילו פארגוי. מישהו ניסה לעשות פה פארגוי, מלא מלא דמויות ומלא אינטרסים צולבים, ומי זו הדמות הזו ומה זו הדמות הזו. וזה מצחיק, והיא רצחנית, והוא בכיין. באמת יש שם מישהי רצחנית. אני לא אגיד איזה דמות, אבל מאוד מאוד רצחנית. וזו סדרה אחרת לגמרי, טובה גם היא, אני חושב.
זהו, זה העניין. כאילו, זה לא אותה סדרה, זה לא מה שהתרגלנו לראות, זה לא מה שציפינו לראות, אבל וואלה, נהנתי.
כן, זה מתרחש רק נגיד בצפון אירלנד, ואני רק אומר, גילי, במאמר מוסגר, שאם את רוצה בערוץ ניבקי פלוס, יש את הסדרה בוט סטורי, של יוצרי התייר, שהיא ממש מבוא לעונה הזו. זאת אומרת, את רואה איך מבוט סטורי הם הגיעו לעונה 2 של התייר, ולמה סביר להניח שהם ימשיכו עוד ועוד בנתיב הזה, ולא בנתיב, נגיד, יותר מינימליסטי של העונה הראשונה.
אתה תחבר אותי עם המפיץ באתר ניבקי פלוס?
אני אחבר אותך. אפשר להמליץ על ספר? אני?
כן.
כן?
אנא.
ספר, הוא טרם תורגם, אבל הוא זמין גם בקינדל, גם בכל אפליקציית ספרים, וגם להאזנה, אני מאזין לו דרך אודיבול. ספר נקרא פנדורס בוקס, כתב אותו פיטר ביסקינד, הוא יכול להגיד גדול ההיסטוריונים של הוליווד, ספר הראשון שלו נקרא Easy Riders and Raging Bulls, וזה על שנות ה-70 הזוהרות של הקולנוע האמריקאי. הספר השני שלו נקרא Down and Dirty Pictures, זה על שנות ה-90 של הקולנוע האמריקאי, כאילו האינדי וטרנטינו וסטיבן סודרברג, וזה בעצם הספר הראשון שחשף את הרווי ויינסטין.
ופנדורס בוקס.
ופנדורס בוקס זה על טלוויזיה. זה על תור הזהב של הטלוויזיה.
אפשר כבר לסכם?
הוא מסכם. הוא אומר שהגענו לשיא. ועל רקע זה שנגיד אנחנו גם חוגגים 25 שנה לסופרנוס, שהיא, כמו שאת יכולה להבין או לנחש,
היא המפץ הגדול, כן.
היא די המפץ הגדול, כן. זה לא בדיוק, הוא נותן שם עוד כל מיני סימנים וניואנסים. עכשיו, זה לא באמת ספר על טלוויזיה, זו רכילות תאגידית ברמה הכי גבוהה.
איך אני אוהבת, כן.
זה כל כך כיף. זה רק נגיד הכל על איך המנהלים ב-HBO שנאו אחד את השני, ואיך ג'נג'י כהן היוצרת של ווידס לא הסתדרה עם מרי לואיז פארקר עד כדי כך שהן הפסיקו לדבר והיו מעבירות מסרים דרך מנהל הרשת, ומה קרה מאחורי הקלעים של האמריקאים. זה הכל כולל הכל, את יודעת, מדברים, אף אחד לא מצנזר, כולם דיברו, כולם פתחו על כולם.
כמה נחמד.
זאת אומרת, האם ידעת שדייוויד צ'ייס היה בוס מתעלל ממש, אבל?
לא.
בדרגה שאת לא רוצה לעבוד איתו. שאם כתבת פרק טוב ומחמיאים לך עליו יותר מדי, שבוע הבא הוא מפטר אותך. נגיד.
מדהים.
כן. זה יכול להזכיר לך כמה אנשים שאת מכירה ושאני מכיר גם.
יצא לי להכיר, כן.
מרטי נוקסון, שהייתה השואורנרית של באפי אחרי ג'וס וידון, ועשתה את חפצים חדים וכתבה את מדמן. פותחת, על מתיו ויינר, כל הדברים שהיו, את יודעת, בשוליים של השיח עליו, האם מתיו ויינר הוא כן בוס מתעלל, האם הוא כן שולח יד, האם הוא לא שולח יד, מה הוא עושה?
וואי, כאילו הם בכל מקום, אה?
זה לא יאמן. והם תמיד, סליחה שזה, את יודעת, אני נשמע כמו קלישאה של עצמי, הם תמיד גברים לבנים. הם תמיד גברים לבנים, זה לא יאמן.
יש לך איזה המלצת מוזיקה בשביל לשכך את הקושי הקשה הזה?
כן, אותי את לא צריכה בשביל שאני אמליץ לך על The Smile, האלבום החדש של הרכב של טום יורק וג'וני גרינווד, נכון? זה, The Smile, יש את זה. אלבום שני, מעולה. כאילו, נשמע כמו החלום הרטוב שלך, המוזיקלי הרטוב שלך. חוץ מזה, יצא מחדש בסוף השבוע, Bastard, שזה אלבום של קולי ניומן מווייר, ומלכה שפיגל, זוגתו, ממינימל קומפקט, אגב, קולין ניומן כבר מנגן היום בהרכב הנוכחי של מינימל קומפקט. אלבום של התנסויות אלקטרוניות שלהם מתחילת שנות ה-90. יש שם טריפופ ויש שם האוס ויש שם דראם אנד בייס וכל מיני דברים, והכל עם איזה מין תביעת סאונד שאת מזהה. את מזהה שם את מלכה, את מזהה שם את קולין ניומן, את מזהה את השורשים הפוסט-פאנקים, את מזהה קצת גותיקה. זה מצד אחד יש בזה משהו מאוד רטרואי, כי בכל זאת, 90's, מצד שני, יש בזה משהו שהופך את זה לנורא רלוונטי עכשיו. זה יצא במהדורה מחודשת עם עוד קטעים שלא יצאו מעולם וגרסאות שלא יצאו מעולם. ואת יודעת, מלכה שפיגל, מה אוהבים קוראי הארץ ומאזיני הארץ יותר ממינימל קומפקט?
לשמוע אותך מדבר על זה, אני כל כך מתלהב, זה מהמם.
אני שולח לך את זה, זה אדיר. יאללה, שבוע הבא?
כן.